כמו שמצליח, יש כאן איזה קטע שהוא די, לא יודע. הוא מתחיל, שפת אמת עם הפסוק, ישנו עם אחד. ההמשך של הפסוק זה, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. זה ההמשך של הפסוק. אנחנו מדברים שפת אמת על פורים. תעמיד את הספר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. ואיתה בספר יצירה, עשה אינו ישנו. כך כתוב בספר יצירה. יצר מתוהו ממש, הקדוש ברוך הוא, יצר מתוהו, יצר משהו ממשי. עשה אינו ישנו, וכולו. אחרי זה ממשיך עוד כמה עניינים כאלה. פירוש, הגם כי הקדוש ברוך הוא נעלם, ולט בתפיס הכלל, מכל מקום, קצת קשה להבין מה הוא אומר כאן, מה זה מכל מקום, תכף נראה. מכל מקום הוא כל יכול, הוא ברא העולם באופן שיהיה גילוי כבוד מלכותו, יתברך מלוך על הארץ כבודו, שיהיה בבחינת יש. יש בעבודת הקודש. עבודת הקודש, יש כמה ספרים בשם עבודת הקודש. עבודת הקודש הקדמון של רבי מאיר אבן גבאי. הוא היה מתלמידי תלמידיו של הרמב"ן. היה מהמקובלים הראשונים, לפני האריז"ל. הוא כותב, אין סוף ברוך הוא ושלמותא דקולה. הוא תכלית השלמות. בשם שיש לו כוח בלתי בעל גבול, כך יש לו כוח בגבול. שאם תאמר שיש לו כוח בבלתי בעל גבול ואין לו כוח בגבול, נמצא אתה מחסר שלמותו. עכשיו להגיד את זה בעברית, בעברית פשוטה. הקדוש ברוך הוא, היו כאלה שתיארו את הקדוש ברוך הוא בשם אין סוף. הוא מתחיל, גם הוא מתחיל את המשפט, אין סוף ברוך הוא. ואז היה להם הרבה קושיות, בפרט פילוסופים, היה להם קושיות, איך מאין סוף נהיה עולם מוגבל. לא משנה עכשיו להיכנס על איזה תפיסת עולם הקושיות מבוססות. אבל כנראה שהתפיסת עולם שלהם הייתה, שהעולם הוא מעין צורת ביטוי של הקדוש ברוך הוא, כמו צל של משהו. אז אם המשהו הזה הוא ארוך, אז גם הצל הוא ארוך. אם המשהו הזה הוא קצר, גם הצל הוא קצר. אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז גם העולם צריך להיות אין סוף. באיזשהו אופן, מין קושייה כזאת. אני לא יודע כמה מים מחזיקה הקושייה הזאת. זה לא באמת קושייה. אבל הוא כותב, רבי מאיר אבן גבאי כותב שהקדוש ברוך הוא שלמותא דקולה, תכלית השלמות. ולא שהוא אין סוף, אלא שהוא תכלית השלמות. מה ההבדל בין אין סוף לתכלית השלמות? תכלית השלמות זה משהו יותר גבוה מה שאין סוף. אם צריך אין סוף, שיהיה אין סוף. אם צריך סוף, שיהיה סוף. אם לצורך העניין צריך שיהיה גבול, אז יהיה גבול. הוא לא מוגבל בשום צד. יש צד כזה של אין סוף, יש צד כזה של יש סוף. והוא למעלה משניהם. הוא למעלה מיש, למעלה מעין, למעלה מחיוב, למעלה משלילה, למעלה איך נקרא, שלילת החיוב ושלילת השלילה. הפילוסופים מדברים על זה שאת הקדוש ברוך הוא אפשר להשיג בהשגת החיוב, רק בהשגת השלילה. אבל בפתח אליהו, בזוהר כתוב, תיקוני זוהר כתוב, לית מחשבה תפיסה בי, שום מחשבה, לא מחשבה של חיוב ולא מחשבה של שלילה. שום מחשבה לא תופסת בו. לית מחשבה תפיסה בי כלל. והגם שהוא נעלם ולית מחשבה תפיסה בי, זאת אומרת, הגם שהוא אינסופי, מכל מקום, עכשיו נבין את המכל מקום, מכל מקום הוא כל יכול, זאת אומרת, הוא תכלית השלמות, הוא ברא העולם באופן שיהיה גילוי כבוד מלכותו יתברך מלוך על הארץ כבודו, שיהיה בבחינת יש. זאת אומרת, במילים אחרות, מה יש כאן, איזה מעלה יש כאן? הרי ב... לא צריך להיות מעלה, ואנחנו לא צריכים לתת הסכמה לקדוש ברוך הוא על שום דבר. וכל השכל שלנו נברא ומחודש יש מאין, ואנחנו לא קשירים לדון ולהעיד, כמו שאומרים, בכל מה שנוגע לבריאה וכל זה. אבל בתוך ההיקף שלנו, כמו שאומרים, יש בכל דבר שחזל גילו לנו, ושהתורה מספרת לנו, אז יש איזה קשר של מעלה וחיסרון. התורה מספרת, נגיד שהיה מבול, אז התורה מספרת לנו חיסרון. כשהתורה מספרת על בריאת העולם, התורה במפורש מספרת לנו מעלה. בבריאת העולם יש מעלה. מה המעלה שיש בבריאת העולם? שהקדוש ברוך הוא נעלם ומסתתר, מה המעלה בזה? המעלה בזה זה מה שהשפת האמת אומר, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא מוריד התניה אפשרית, זאת אומרת מן הווה אמינא פילוסופית, שיכלה להיות שאפשר להכיר, או עוד יותר נכון להרגיש קרבת אלוקים רק במקום שהקדוש ברוך הוא גלוי, אבל במקום שהוא נעלם, אז הוא נעלם נעלם עד הסוף. וכמה שתחפש אותו ועד שתצא נפשך, אתה לא תמצא אותו. זה, אם העולם לא היה נברא, אז באיזשהו מקום לא היה מי שיחשוב ככה. אבל אם היה מי שיחשוב ככה, ככה הוא היה חושב. היו שואלים אותו לברוא עולם, זה כתרוג המלאכים. שאלו את המלאכים לברוא עולם, מה הם אמרו? עולם? מה עוד אתה רוצה? כאילו, חס וחלילה, הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה לברוא עולם. לברוא דבר שיעלים עליך. גם ככה אי אפשר להשיג אותך, אתה צריך עוד משהו לעשות שיעלים עליך עוד יותר. אז הם בשום אופן לא הסכימו. והקדוש ברוך הוא לא שאל אותם, הוא שאל את הצדיקים. מה הצדיקים אמרו? צדיקים אמרו לברוא עולם. במי נמלך? משמותיהם של צדיקים. הצדיקים יותר גבוהים מהמלאכים, הם יותר קולטים את הרצון האמיתי של השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתגלה גם במקום האלם. שלא רק שהוא נעלם בעצמו בגלל שהוא לא בר תפיסה, ולא רק שכל העולמות מעלימים עליו, ועוד העולם הגשמי מעלים הכי הרבה, ועוד הקדוש ברוך הוא בורא פה עניין של בחירה, שאם רוצים שומעים בקולו, ואם רוצים לא שומעים בקולו, ואחרי ככלות הכל, פה בעולם הזה אנחנו נוכל למצוא אותו ולחוש אותו, ולהרגיש אותו. שרבי צדוק קורא הרגשת הנוכח. אפשר... יהודי יכול להגיע לקיים את שוויתי השם לנגדי תמיד, לא רק כאמירה השקפתית, אלא ממש כאילו רואה מול העיניים. אפשר. ולשם כך ברא השם את העולם, ובאמת זה תלוי בעבודת בני ישראל. זה ברור שזה לא נדים לנו את זה על מגע של כסף. תלוי בעבודה שלנו, אבל נתנו לנו את האופציה. זאת אומרת ככה, יש העלם, אבל העלם לא מעלים בפני מי שרוצה באמת. העלם הזה מעלים בפני מי שרוצה, כמובן, מי שלא רוצה בכלל, אז העלם לא מעלים, העלם הוא לא רלוונטי, טוב לו ככה, על מה מעלימים ממנו. אבל מי שרוצה, אבל הוא לא רוצה באמת, אז עליו יש העלמה. לגביו יש העלמה, הוא לא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. אבל מי שרוצה באמת, הוא מוכן להשקיע. כמו שאומרים, הוא מוכן, הוא הולך על זה אפילו אם הוא יתייגע, ייתן לזה את כל הכוחות שלו ולא ישאר ממנו כלום. הוא מוכן, העיקר להרגיש את הנוכחות של השם, הוא מוכן להשקיע את כל המציאות שלו. לגבי אחד כזה אין העלמות. איפה זה כתוב? זה כתוב במדרשים על אברהם אבינו, שהוא הלך לקיים את רצון השם, אז השטן הפך את עצמו לנהר, הפך את עצמו לזקן, הפך את עצמו לילד. זוכרים את המדרשים האלה? יש כל מיני מדרשים. וברגע שהוא לא שם לב אליהם, אז הנהר התייבש, והזקן נעלם, והילד נעלם, וכל ההסתרות הם לגבי מי שלא רוצה באמת. מי שרוצה באמת, אין עליו הסתרות. וכ כמו שכתוב בספרי קודש, שזה נרמז בשם ישראל, זה מובא מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב על התורה כתוב על זה. כשהכל נכלל, בישראל זה יש ריש למד א'. ריש למד א' זה אחד מהסודות של ספר יצירה. אם תסתכלו פעם בספר יצירה, בסוף יש כמה לוחות איך לסדר את הריש למד א' האלה. מה זה הריש למד א'? ריש למד א' צורות, איך שהא' ב', איך שאפשר להמיר אות באות, כמו את בש, כולם מכירים את בש, שמחליפים את האות הראשונה באות האחרונה, ואת האות, לפני, את האות אחרי הראשונה באות לפני הראשונה וכל זה. יש למשל א' ב' של היק בחר, שזה יחידות עשרות מאות, א' י' ק' ב' ר' ב' ח' ר', יש הרבה א' ב'ים כאלה, ושם יש לוחות עם כל סוגי א' ב'ים, איך שהכל מתחלף, וזה תלוי, זה הכל קשור לסוד של הבריאה, כי בעשרה מאמרות שבתורה הרי לא כתוב את הכל, לא כתוב את כל השמות של כל הנבראים, כתוב חלק, כתוב בדרך כלל, כתוב רק את העניינים הכלליים, כתוב את כל החיה ואת כל הבהמה ואת כל העוף ואת כל הרמס, זה מה שכתוב במעשה בראשית. בתוך האותיות האלה, אם יודעים איך להחליף אותם, בכל, עם כל ה-231 אופנים, אז יש שם את השמות של כל הדברים שבעולם בלשון הקודש. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו בכלל לא יודעים איך קוראים לזה בלשון הקודש. וייתכן שאף אחד בעולם עוד לא דיבר עליהם בלשון הקודש. אבל יש אותיות שמחיות אותם, והאותיות האלה הן אותיות של לשון הקודש. אז או שמגיע איזה מישהו בעל רוח הקודש, שיודע לראות את הדבר ולראות את האותיות שיש בו, או שאפשר למצוא את זה בתוך הריש למד א' האלה, לפי כל מיני, יש איזו תורה בליקוטי מהר"ן, כתוב שם שאם בן אדם יודע את הטבע של הדבר, והוא מבין כמה שהוא מבין בתורת הספירות, אז הוא יודע מאיזה ספירה נמשך כל דבר, ואם הוא יודע איזה אותיות נמשכים מאיזה ספירה, אז הוא יכול להגיד על כל דבר, על כל סוג, מאיזה אותיות זה נברא. עכשיו, מה העניין הזה שאני יודע מאיזה אותיות זה נברא? זה לא להיות חכמולוג ולדעת משהו שאני יודע משהו שאת לא יודעת, זה לא העניין. העניין הוא לראות בכל דבר את יד השם. אז האותיות האלה שמהוות את השולחן או את הכיסא או את התפוח, הן אותיות מעשרה מאמרות, הן אותיות של תורה. והישראל זה יש רלה, זאת אומרת, זה מצד אחד הם פוגשים בעולם עניינים שהם יש ומציאות, ולא רואים שם גילוי אלוקות בכלל, רואים שם רק חוקים פיזיקליים, והיהודי יכול לגלות בתוך זה את הריש למד א' שערים של ספר יצירה, ואת כל, את החיות האלוקית. זה העבודה. אז זה כבר לא כל כך רלוונטי אם אני מכיר בדיוק את האותיות, אם אני יודע שזה מחט וטט וכולו, אלא שיש לי את התחושה שאני עומד מול משהו שהשם עשה אותו. כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, מי שזוכר, זוכרים שדיברנו, שבן אדם רואה משהו גשמי, דיברנו על עמוד שדרה של סוס, זוכרים? איזה פלא, כל דבר, אתם עומדים ליד עץ, העץ הזה נוצר מזרע שיכול להיכנס בין הציפורן לבשר, כן? כזה קטן הזרע, ונהיה עץ שאתה צריך לשים את היד שהכיפה לא תיפול לך כדי שתראה את איזה גלה, איזה גובה הוא מגיע. איך, מה וכמה, אתה יכול לחיות בבית שעושים העץ הזה. אתה כולך נכנס בציפורן של העץ. וקודם כל הזרע של העץ נכנס בציפורן שלך. איך, מה? אז ליהודי יש את התפקיד, יש לו גם את הכישרון, יש לו גם את התפקיד, להאיר את זה בעולם, לגלות שבתוך היש, יש את היש האמיתי. את הקדוש ברוך הוא. זה העניין של היהודי. ולכן השם ברא את העולם. זאת אומרת, השם ברא את העולם לא בשביל להיעלם, אלא בשביל לגלות. בשביל לגלות ללא תנאי מוקדם, לגלות אפילו בתוך המקום שהכי מתקבל לומר שלא יתגלה שם שום דבר, גם שם לגלות אותו. כמובן שבתכלית זה יהיה רק לעתיד לבוא, והיום אנחנו עקת עבדי דחשוורוש ענן, אנחנו היום בגלות, אבל זה העבודה שלנו בגלות, להכשיר, להכין את העולם ולעתיד לבוא. וזה הרשע המן ימח שמו, היה כל כוונתו לאבד את היהודים. למה? כי הוא הריח שזה התפקיד של היהודים. נשפתם את אלפורים. הוא הריח שזה התפקיד של היהודים, אז, ואת זה הוא לא יכול לסבול, לא שהוא לא סבל את היהודי. איך כתוב שם, תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרתו. זה פסוק, איפה זה פסוק? תפילה לחבקוק? לא זוכר. תרום ידך, משם נלקח הנוסח של ברכת ולמלשינים, עתיד תקווה, משם לקחו את כל הביטויים שם. תרום ידך על צריך וכל אויביך יקרתו, וחז"ל שואלים מי הם אלה שהם אויבי השם. רש"י מביא את זה על פסוק אחר. איך כתוב שם? על עמך יערימו סוד, ולפני זה כתוב איזה ביטוי שהם אויבים על הקדוש ברוך הוא. מי שאויב על ישראל, הוא אויב על הקדוש ברוך הוא. כל כוונתו לאבד את היהודים כדי שלא יתגלה כבוד שמו יתברך בעולם. זה מה שהרגיז אותו. לא הרגיז אותו היהודי. הרגיז אותו האפשרות אולי יתגלה כבוד השם בעולם. וזה העומק של המלאק. דיברנו על זה כמה פעמים. השם משמואל כותב שהמלאק זה אותיות מעכל. מעכל בקוף. הוא לא נותן לראות ישר. הוא לא נותן לראות את הקדוש ברוך הוא. הוא מעכל עלינו את הדרך. ולא לחינם נשבע הקדוש ברוך הוא שאין כיסאו שלם עד שימחה שמו של המלאק. סמך צדק כותב, מה זה כיסא? הוא כותב שכיסא, כשמדובר ברוחניות על כיסא, מדובר על כיסא הכבוד, כיסא השם, יש כל מיני ביטויים כאלה. מה זה כיסא? אז הוא אומר, כשבן אדם מתיישב על כיסא, הראש שלו יורד למקום יותר נמוך. כשהוא עמד, הראש היה יותר גבוה. לשבת על כיסא זה כביכול, הקדושה העליונה מתגלה במקום יותר נמוך, זאת אומרת, מעצמנו לא היה עולה בדעתנו שהקדושה העליונה יכולה להתגלות במקום כזה. יש מדרש חז"ל, לעולם לא קרא השם, לא קרא אדם לקדוש ברוך הוא בשם צבאות, עד שבאה הכנה ואמרה השם צבאות אם תשמע לכל עמתך. ובנביאים האחרונים זה מלא השם צבאות, השם צבאות, אבל בנביאים הראשונים כתוב צבאות אצל חנה. היא הייתה הראשונה שהתחילה. מה זה העניין הזה של השם צבאות? אם נתחשוב רגע על הפשט, זה כתוב. הצבאות זה המלאכים. נכון? עכשיו, בגלל הצירוף הזה השם צבאות, אז המילה צבאות הפכה להיות אחד משבעת השמות שאינם נמחקים. מי שמוחק את זה חייב מלכות, כי אותו דבר כמו שהוא מחק את שם הוויה. אבל מי שמוחק מיכאל וגבריאל, זה בסדר, מותר למחוק. שם של מלאך מותר למחוק. לפעמים אסור לבטא אם לא קוראים לבני אדם בשם הזה. אבל שם של מלאך אין איסור למחוק. כמו שלא צריך למחוק שאר כתבי הקודש. בעניין אחר, צריך לכבד את זה, לא למחוק את זה בחינם. אבל אם יש טעות או רוצים למחוק ולתקן, אפשר. שם הוויה או שם אלוקים, אם יש טעות, צריך לגנוז. אי אפשר למחוק. אם מישהו כתב את השם לא במקום, הוא דילג מילה וכתב שם אלוקים. ועכשיו הוא רוצה לתקן ולכתוב את המילה שמגיעה ואחרי זה שם, הוא לא יכול. אסור לו. אז למה צבאות, שזה בעצם הכינוי של המלאכים, למה צבאות זה הפך להיות שם שאסור למחוק אותו? מה ההיגיון? הבעל התניא אומר שהנביאים עם העבודה שלהם הם המשיכו לעולם המלאכים. שם צבאות זה לא השם של המלאך, זה השם של המסגרת שבו נמצאת המלאך. כמו שהשם גדוד הוא לא שם של חייל, הוא שם של המסגרת בו נמצא החייל. לעולם שבו נמצאים המלאכים, כלומר לעולם הבריאה, הנביאים המשיכו גילוי אלוקות כזה שהוא יהיה שווה ערך לספירות של עולם האצילות. והספירות של עולם האצילות הן מהמידות של הקדוש ברוך הוא. כנגד כל ספירה יש שם, שם אלוקים במידת הדין ושם כל במידת החסד, והיות שזה המידות של הקדוש ברוך הוא, אסור למחוק את זה. ואם הנביאים המשיכו את אותה קדושה גם לעולם הבריאה, אז גם את השם צבאות אסור למחוק. ככה הוא מסביר. זאת אומרת ש... ועולם הבריאה נקרא עולם הכיסא. זאת אומרת, זה מקום שבו לא היינו מחכים לגילוי אלוקות כזה, כמו בעולם האצילות. רק זה כיסא. כן? הקדוש ברוך הוא שמע בקולם והתיישב על הכיסא. אז הכיסא נהיה כיסא קדוש. זה כאילו... במקום של האבא צריך לתת כבוד. זה המושג של... ועל זה חז"ל אמרו שאין הכיסא שלם עד שהם אחרי שמו של המלאק. המלאק הוא האנטיתזה של הנביאים. העניין של הנביאים זה לחבר אותנו להשם יתברך. והעניין של ה... ובפרט הנביאים האחרונים, שעם ישראל ירד כבר בדרגה, אז הם היו חייבים להוריד גם את הקדוש ברוך הוא, כדי שנוכל לראות אותו באיזשהו אופן. המלאק הוא מתנגד לכל הנביאים, גם לנביאים האחרונים וגם לנביאים הראשונים. הוא מתנגד לכל יהודי שמתפלל. הרבי מפיאסצנה כותב שהביטוי בחז"ל, הנח להם בישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם, הוא מתייחס לדבקות שבתפילה. זה סוג אחר של נבואה, אבל זה נבואה, כי זה, את הדבקות אנחנו מעוררים מלמטה, אבל אחר כך אל תוך ההתעוררות שלנו מלמטה מגיע משהו מלמעלה. בלכותי מהר"ן כתוב שאם יהודי מתפלל בדבקות, אז נפתח לו אור אין סוף, התנוצץ לו אור אין סוף, זה הלשון, הוא פחות מה שנפתח. אז זאת אומרת שזה גילוי מלמעלה, כל תפילה זה גילוי מלמעלה. והמלאק לא יכול לסבול את היהודי המתפלל, וכל שכן שלא יכול לסבול את הנביא, הוא לא יכול לסבול שיש גילוי אלוקות, כאילו שהעולם הזה זה הטריטוריה שלו. ואם יש גילוי אלוקות בעולם הבריאה, שזה נקרא עולם הכיסא, אז זה מפריע לו. אז הוא עושה את כל המאמצים שלמרות שיש גילוי אלוקות כזה נפלא בעולם הבריאה, לכאן זה לא יגיע. ולכן הכיסא הוא לא שלם. כי התכלית של כל הגילוי הנפלא הזה בעולם הבריאה זה שזה יגיע לפה. ואם בסוף זה חסר, אז הכיסא לא שלם. ועד שימחה זרעו של המלאק, הכיסא הוא לא שלם. עכשיו, לכאורה זה... מה עם כל הדורות האלה שהיו נביאים והתעוררו והיו צדיקים? אז הפשט הוא שכל אחד לפי ערך כמה שהוא, עמלק זה ישות רוחנית, זה לא שחור לבן. כל אחד לפי כמה שהוא הצליח להכניע את עמלק, כזה גילוי אלוקות היה לו. אלה שהצליחו יותר היו נביאים, אלה שהצליחו פחות היו חכמים, היו בעלי רוח הקודש, היו מי שמצליח עוד פחות, הוא לא בעל רוח הקודש, אבל הוא מתפלל כמו שצריך. יש אחד שאפילו להתפלל לא מצליח. אז כנראה יש לו עוד עסק עם המלאק. כשיהודי צועק לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהמלאק, הוא בעצם מתפלל שהוא יזכה להתפלל. זה תפילה קודם התפילה. זה לא סתם מה הוא רוצה. בעצם זה כתוב... בברכת אהבת עולם כתוב ושבור על הגויים על צווארנו. איפה יש לנו גוי שיושב לנו על הצוואר? מה זה? הוא עול על הצוואר? מה העניין? הנקודה היא שהצוואר נמצא באמצע הדרך בין הראש ללב, ואם עול הגויים יושב על הצוואר, אז עם הראש מבינים טוב מה כתוב בסידור, אבל הלב, זה, הלב לא נפתח. ולכן, כאשר היה לו מפלה, סוף סוף בדור של מרדכי ואסתר היה מפלה גדולה לעמלק. זאת לא הייתה מפלה סופית, אבל זאת הייתה מפלה גדולה. נעשה גילוי כבודו יתברך בעולם הזה. ולכן נקרא המגילה. מגילת אסתר, רבנו אומר, מגילת אסתר זה לגלות את ההסתרה. לסלק את המן זה לגלות את ההסתרה. לסלק את המלאק זה לגלות את ההסתרה. זה נקרא מגילה. זה אותם אותיות כמו מגלה. כמו שכתוב בספר קדושת לוי, שזה שנשתנה יום טוב דפורים מכל המועדות שבתורה, הוא לא מביא עם הקדושת לוי כמעט כלום, רק את המילה המגילה, אבל זה קצה של קרחון. זאת אומרת, מה המעלה של פורים לגבי הימים טובים שבתורה? בלקוטי הלכות יש איזה עריכות. מה המעלה של פורים לגבי הימים הטובים שיש בתורה?
שפורים לא יתבטל.
שפורים לא יתבטל, נכון, אבל זה המעלה, אבל למה?
בגלל שהנקודה, כי זה חושף את הנקודה הפנימית.
כן, שמה? מסירות נפש.
לא רק מסירות נפש, גם את הנקודה של המציאות השם בתוכנו, זאת אומרת, וזה דבר שלא יכול להתבטל.
זה נכון. יש לזה שניים או שלושה היבטים, אני מנסה להקיף את הכל, אני לא יודע אם אני אצליח, לא יודע. יש לזה את ההיקף הכלל עולמי, כמו שאומרים, ויש את ההיקף בנפש. ודאי שבני ישראל, כשהם היו בצריים, התפללו להשם, במצרים כתוב, ויזכו אל השם, אבל הם לא עלה בדעתם שיביא אותם להר סיני ויתנו להם תורה, ולא עלה בדעתם שהביא אותם אל ארץ נושבת, אל ארץ אחרת, הם צעקו אל השם שיקל מעליהם את העבודה, בפשטות. מה שקרה בסוף, שמגיע משה רבנו ומוציא אותם, זה תלוי בצעקה שלהם, אבל התוצאות של זה לא תלוי בצעקה שלהם. התוצאות של זה מתנה גמורה. מתן תורה וכניסה לארץ, והכניסה לארץ הייתה אמורה להיות תוך 3 ימים, ומשה היה אמור לבנות את בית המקדש, וזה היה כבר צריך להיות אחרית הימים. זה נקרא התערותא דלעילא, כאילו בלי, עם איזה משהו התערותא דלתתא, כמו שאומרים, חסד עשה השם איתם, שנתן להם גם לעשות משהו לבד, אבל בגדול זה היה התערותא דלעילא. מתן תורה זה היה התערותא דלעילא. היה שם איזה נקודה של ויחן, של כולם בלב אחד, אבל זה היה גם כן בגלל גילוי מלמעלה. הם נכנסו לתוך הדלת אמות של הר סיני, אז פתאום הם ויחן, הם מצאו חן אחד ביני השני. כך אמר הרבי הזקן מאלכסנדר. אז פתאום נהיה... אבל מתן תורה עצמו זה היה התערותא דלעילא, לעילא מכל ברכתא ושירתא, אי אפשר להבין את זה. ואותו דבר ענני כבוד זה היה התערותא דלעילא, הם אפילו לא ביקשו. זה סוכות, זה התערותא דלעילא. חנוכה ופורים זה התערותא דלתתא. בחנוכה מתתיהו הולך להילחם באימפריה. אין לך התערותא דלתתא יותר גדולה מזה, זה ממש מסירות נפש. זה מסירות נפש על מנת להפסיד. אפילו לא מסירות נפש על מנת להרוויח. זה כאילו ככה זה לא יכול להישאר. התערותא דלתתא. וההתערותא דלתתא לפני זה בחגים היסטורית, הרי בשנה החנוכה קודם, אבל בחגים פורים קודם. זאת אומרת, בהיסטוריה פורים קודם. אז התערותא דלתתא של בני ישראל בשעת פורים הייתה מסירות נפש גמור. הוא כותב בתורה אור, כתוב שאם הם היו, מי שהיה משתמד, היו פותרים אותו מהגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. לא גזרו על הגזע היהודי, גזרו על יהודים. והיו ביניהם כל מיני אנשים קטנים מאוד בדרגה. אותם חבר'ה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, השתחוו לצלם, החזיקו מעמד שנה שלמה, לא עלה בדעתם להשתמד. זה היה התערותא דלתתא. ומרדכי ואסתר אבו אל המלך אשר לא כדעת. 90% היה שהוא יוציא אותה להורג. ומרדכי הולך וצועק זעקה גדולה ומרה, זה, היום קוראים לזה התאבדות חברתית, התאבדות פוליטית. זה כאילו, אתה עשית את הכל, אתה עכשיו צועק לנו שאנחנו נצום, ואם לא היית כזה עקשן, אמן לא היה כועס עלינו, ולא היה, לא היה רוצה להוציא את כולנו להורג. הכל היה כאילו בלי חשבונות, בלי מה האמת. ולגלות את האמת בתוך החושך הכי גדול, ואף נביא לא בא, עוד חי נביא בזמן ההוא. עזרא. עזרא היה בבבל. בשנים האלה עזרא היה בבבל. הוא היה נביא. עזרא זה מלאכי, כתוב בגמרא. חגי וזכריה היו כבר בארץ ישראל, אבל כל הנס של פורים היה בדיוק אחרי זרובבל, מה?
לא כתוב שמלאכי זה מרדכי?
יכול להיות, אני לא יודע. אבל הוא לא ראה בנבואה שום דבר. שפת אמת אומר, במקום אחר, הוא חשב שנגזרה כליה על ישראל, ואיך התקיים לסוף 70 שנה אפקוד אתכם, שהוא ואסתר ינצלו. והוא לא הסכים על זה, בשביל זה הוא שלח להודיע לה שהיא לא תנצל, שהיא תתפלל. כמו שכתוב על חטא העגל, איך כתוב שם, נו, ועשה אותך לגוי גדול. כך הוא הבין, שום נבואה אמיתית לא הייתה לו. לא היה שום גילוי אלוקות, זה היה שיא החושך, ובני ישראל לקחו את עצמם עם שיא הכוח שיכול להיות, בלי חשבונות בכלל. זה התעוררות הדלטטה, והתעוררות הדלטטה יש לה קיום. אם מגיע התעוררות מלמעלה אחרי התעוררות הדלטטה, זאת אומרת שהשפע מגיע למקום שיש כלים. אם אין התעוררות הדלטטה, אין כלים לקבל את השפע. אז לכן זה דבר שמחזיק עד היום את חנוכה ואת פורים חוגגים בכל מקום, גם אלה שלא, השם ישמור איך שחוגגים את זה, אבל חוגגים את זה. יש איזו מודעות, איזה משהו, איזה נקודה במוח שצריך לחגוג את זה. וגם לעתיד לבוא זה יישאר. עכשיו, זה הנקודה בנפש. ויש נקודה בעולם, כי גם אם ניקח נס וטבע אחד מול השני, עבודת השם בתוך הטבע זה התערות הדלטטה. עבודת השם בנס, עבודת השם לאורו של נס, זה עבודה שבאה מכוח התערות הדלאלה. הנס בפורים היה מוסתר עוד יותר מאשר בחנוכה. בחנוכה היה, קודם כל היה את הנס של המנורת המקדש, זה בכלל היה למעלה מהטבע. אבל גם הנס של ניצוח המלחמה זה היה לגמרי למעלה מהטבע, לא היה שום סיכוי. פלוגה נגד מעצמה. אי אפשר לדבר על זה בכלל, לא מובן. ואף על פי כן, בתוך הטבע, העיר, בפורים, לא, בחנוכה היה נס, אבל בפורים, למרות ששום חוק וחוב מחוקי הטבע לא הופר, כשצירפו את כל הסיפור יחד, ראו שזה הנהגה האלוקית למעלה מהטבע לגמרי. שכל דבר, כמו שאומרים, לכל גזרה יש מטרה, ולכל ישועה יש מטרה, וזה הכל. אף אחד לא חשב, בסיכומו של דבר, אף אחד לא חשב שהיה כאן דבר טבעי. למרות שאיך שזה התגלה, זה היה בתוך הטבע. זאת אומרת שזה בא לומר לנו שהטבע עצמו הוא אלוקי. זה לא יתבטא לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כשכל אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה, ולעתיד לבוא הכל יצעק אלוקות, כן? כל דבר יראו כוח של השם. אז שיגידו, יספרו לנו סיפור על יציאת מצרים. ויגידו שהיו כאלה שלא האמינו שהכל זה השם, אנחנו נדים להם בראש כי אנחנו שומעים דבר כזה, זה נשמע, הם לא נורמליים. ואנחנו לא נבין אותם, אבל, ואז הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, אז הם היו מוכרחים להודות שהכל זה יד השם. אנחנו לא יכולים כל כך, כאילו, אבל אם יספרו לנו את הסיפור של פורים, שהשם לא עשה ניסים, ובני ישראל החזיקו את עצמם ככה שהכל יד השם, מזה אנחנו יותר נתפעל. כי גם לעתיד לבוא, אנחנו לא נראה את יד השם דרך ניסים. אנחנו נראה את יד השם בגלל שהעולם יפסיק להסתיר. זאת אומרת, במילים אחרות, יש הרי מחלוקת בראשונים, אם יש שינוי הטבע לעתיד לבוא, לא יש שינוי הטבע לעתיד לבוא, מדובר על ביאת המשיח לפני תחיית המתים. שינוי הטבע, אפילו למאן דאמר שלא יהיה שינוי הטבע, אבל יהיה שינוי בתפיסה. מה פירוש שיהיה שינוי בתפיסה? נראה את אותו טבע שאנחנו רואים עכשיו, אבל ההתניה לא תהיה. זאת אומרת, זה לא יהיה אולטימטיבי, זה לא יהיה... אם נראה שהאבן שאנחנו עוזבים מהיד תעלה לתקרה במקום ליפול לרצפה, לא נצא מהכלים כל כך. למה לא נצא מהכלים? כי כל פעם שזה ייפול על הרצפה, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שם את זה על הרצפה. עכשיו הוא החליט לשים את זה למעלה. נראה את הנקודה איך שזה לגביו, שלגביו אין הבדל בין נס לטבע. הרי לגבי הקדוש ברוך הוא זה לכול העלמה, אין שום הבדל בין נס לטבע. כל ההבדל בין נס לטבע זה בתפיסה של הנבראים. עתיד לבוא יתקיים, עיני השם אל צדיקים, ועמך כולם צדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ההסתכלות שלו. אז אנחנו נראה איך שהטבע הוא רק מצד מה שהוא רוצה. אז מלא, אין שום מעלה בנס. אבל עצם העובדה שרואים שבטבע זה הכל רק בגלל שהוא רוצה, זה מעלה, זה נבין גם אז. אוי ואבוי יהיה לנו אם נפסיק לראות את זה שזה יד השם. זה כמו שבן אדם לומד שפה חדשה. הוא מבין את המעלה של השפה החדשה שהוא למד. כן? הוא מבין את השפה, אבל הוא גם מבין שיש מעלה שהוא יודע את השפה. לעתיד לבוא אנחנו כאילו נלמד שפה חדשה. עכשיו אנחנו, יש לנו שפה, שפת סימנים, שאנחנו לא מפענחים אותה נכון. אנחנו, כל שאלה ששואלים אותנו ואין לנו מה לענות, אנחנו ניקח לטבע. הנציגות של לעתיד לבוא, בתוך המציאות של היום, זה היה הנס של פורים. זה היה נס של פורים, הכל מתנהג בדרך הטבע, ורואים שהקדוש ברוך הוא שם כל דבר במקום שלו. בדיוק ככה זה צריך להיות. וזה גם נותן כוח לראות את זה לאורך כל הגלות, שהרי על פורים כתוב שאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. עוד יש גלות ארוכה אחרי פורים, אבל מפורים אנחנו מקבלים את הכוח לראות שאין שום דבר, כאילו, אין טבע. וצריך לא לשכוח את זה, צריך להחזיק את זה בראש. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שצריך לא לשכוח את זה? מי שאומר כל יום את הזכירות שכתובות בסידור. אחד מהזכירות, מה זה? מחיית המלאק. צריך לזכור, כך וכך דברים. אז מחיית המלאק, זה אחד מהדברים האלה. למחות את המלאק בתכלית, זה לראות בכל דבר השגחה פרטית, לגמרי. אפילו אם לא עדיין, אין לנו השגות עליונות, ולא רואים את הריש למד אלף שערים. ולא, אין לנו רוח הקודש, ולא רואים את האותיות מעשרה מאמרות, אבל אנחנו מרגישים לגמרי, או אפשר להגיד עוד יותר, אנחנו יודעים שזה כוח אלוקי. ובדיוק שבוע שעבר, נדמה לי, דיברנו על זה, מה נקרא לדעת? או לפני שבועיים, אני לא זוכר. מה נקרא לדעת? כשאני אומר, אני יודע, אני יודע שאתה עכשיו לא תרקוד על הכיסא. כן? אני לא יודע, כי אני לא מכיר אותך. אבל הייתי מכיר אותך 10 שנים למשל, הייתי יכול להגיד, מתאים לך שתקום ותרקוד על הכיסא, הייתי יכול להגיד, לא, לא מתאים לך. כן? זה נקרא שאני יודע, אני משוכנע, זה לא שמישהו אמר לי, או שזה לא הגיוני, זה לא חשיבה לוגית, זה ידיעה, זה שכנוע פנימי. יהודי יכול להגיע בעבודה שלו למקום, שהוא משוכנע עד הסוף, בדיוק כמו שאמרנו פעם, כמו שאני משוכנע שבלילה אף אחד לא החליף אותי. זוכרים? בדיוק באותה רמת שכנוע, אז אני יכול להיות משוכנע שהכל זה מעשה ידי השם. לגמרי. את הכוח הזה קיבלנו בפורים. לא קיבלנו את זה קודם, כי קודם כל ההתגלויות היו ניסים, היו למעלה מהטבע. ואחר כך נשאר רק רושם. בפורים קיבלנו שגם הטבע הוא למעלה מהטבע. אז יש לנו את זה בשתי צורות, בשני היבטים, המעלה של פורים. מעלה אחת בעולם, מעלה שנייה בנפש, ההתערות הדלטטה. עכשיו הוא ממשיך השפת אמת, הוא מקשה קושייה בין שני מאמרי חז"ל שכתובים אחד ליד השני. הגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל בפורים? אז הגמרא אומרת, שני תירוצים, יש שם כמה תירוצים. תירוץ אחד, שלא אומרים הלל על נס שקרה בחוץ לארץ. זה לימדו אותנו בבית ספר, כן? זה דבר שכולם מכירים. נכון? עכשיו, תירוץ שני, זה שהקריאת המגילה זה ההלל. יוצא מזה ששני התירוצים האלה זה מחלוקת. זה בעצם יש הלל בפורים, והקריאת המגילה זה הלל, אין צורך בעוד הלל. אבל זה לא כתוב בצורה של מחלוקת. זה כתוב בצורה של יש תירוץ מספר אחד ויש תירוץ מספר שניים. זה שני תירוצים על אותה שאלה, אבל זה לא מוצג כמחלוקת. השפת אמת שואל, לכן אמרו חז"ל שאין קוראים הלל על נס שבחוץ לארץ, ואמרו נמי, הם אמרו גם כן, קריאתה זו הילולה. אז כן אומרים הלל. אז איך זה מסתדר? ולכאורה הם תרתי דסתרי. אך העניין הוא, עכשיו מסביר את ההבדל בין המילה הלל למילה מגילה. הלל נתקן כשנפתחים שערים הפנימיים. הלל זה לשון אור. בהילו נערו עלי ראשי, כתוב אצל איוב, הוא זוכר ימים מקדם, זכרתי ערכי קדם, בהילו נערו עלי ראשי, כתוב בגמרא שהוא זכר את עצמו כשהיה בעיבור, ואז זה בחינה של נר דלוק על ראשו, מלמדים אותו את כל התורה כולה. בהילו נערו עלי ראשי, כשהנר שלו, של השם, העיר על הראש שלי. אנחנו משתמשים היום במילה הילה, בתור אור. הלל נתקן כשנפתחים שערים הפנימיים. הלל, מתי אנחנו אומרים הלל? בחגים ובראשי חודשים. כעניין שנאמר, שער החצר הפנימית יהיה סגור, ביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. על זה כתוב בקבלה הרבה, כתוב שיש עמוד מגן עדן תחתון לגן עדן עליון, שהנשמות האלה שלא זוכות להגיע לגן עדן עליון, בשבת ובראש חודש, דרך העמוד הזה הן עולות לגן עדן עליון. זאת אומרת שהשערי החצר הפנימית, שער החצר הפנימית יהיה סגור, כך כתוב ביחזקאל, כתוב על בית המקדש. והמקובלים אומרים שהכוונה לגן עדן עליון גם כן. שער החצר הפנימית יהיה סגור, ביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. ואז כשנפתח, עכשיו בשבת היו צריכים להגיד הלל לפי זה. זה אני לא יודע. לא יודע למה, צריך לחפש במקורות. למה בשבת לא אומרים הלל? אבל על כל פנים בראש חודש כבר אומרים הלל. ובחגים זה כנראה יותר גבוה מראש חודש. חגים הם בין שבת לראש חודש, בדרגה שלהם. ומועדות נקרא שבת. החגים נקראים שבת. איך כתוב שם? שבת, ביום הראשון שבתון, ביום השביעי שבתון. זה כתוב על פסח ועל סוכות, ביום השמיני. ועל זה כתיב, פיתחו לי שערי צדק, אבו בם, עודיה. זה כתוב בהלל, והכוונה מדבר על הלל. כשיפתחו לי, כי פתחו לי השערים הפנימיים, ויהיה לי אור מהשערים הפנימיים, אז אני יכול להגיד תודה. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שכל זמן שבן אדם יש לו את ההסתכלות החיצונית, אז יש לו נפקמינה, יש לו הבדלים. יש דברים שעליהם הוא מתלהב ואומר תודה, ויש דברים שעליהם הוא שוכח לומר תודה. אבל כשיפתח לו משהו ויש דברים שעליהם הוא צועק, רגע, למה זה מגיע לי? כאילו, בדיוק הפוך מה שלהגיד תודה. אבל כשנפתחים השערים הפנימיים, אז על הכל הוא אומר תודה. כי אז הוא רואה באור אחר את המציאות. זה המשמעות של אומרים הלל כשנפטר עכשיו, זה צריך להבין. ראש חודש בזמן בית המקדש הראשון, זה לא היה יום עבודה. יושבים בבית, היו מכינים סעודה גדולה, לא, זה היה כמו חול המועד, עוד יותר אפילו. וזה היה יום שבו היה אפשר לעצור את שטף החיים, אנחנו איבדנו את זה. זה היה יום שהיה אפשר לעצור את שטף החיים ולהתבונן, ולראות איפה נמצאים. ולראות, ועל ידי זה היו מגיעים להגיד תודה, היו מגיעים לאיזו הסתכלות יותר פנימית, בפרט שמלמעלה יש זה יום סגולה, פותחים את השערים, רק בטח, פותחים את השערים, אבל אם אני רוצה, אם אני אשאר בבית, אני לא אכנס, אז יעבור הזמן, נסגרו את השערים וגמרנו. אבל אם בן אדם בשבת, בראש חודש, רבנו כותב באיזה מקום שבן אדם שעובד כל החודש, בראש חודש, הוא יושב ולומד, הוא לא יצא לעבודה, הוא כותב על זה איזה מעלה גדולה, אני לא זוכר בדיוק מה שהוא כותב. הוא כותב בספר המידות, הוא כותב משהו מאוד גבוה. זאת אומרת, בראש חודש יש עניין לתפוס, כאילו לא לזלזל בזמן של ראש חודש, כל אחד כמה שהוא יכול. יש כאלה שלא יכולים לא להגיע לעבודה. אבל לדעת שזה זמן מיוחד, זה הזדמנות מיוחדת, ואפשר לקבל אז גילויים כאלה שביום רגיל אי אפשר לקבל. בוודאי שבחגים זה נכון, ובוודאי ובוודאי שבשבתות זה נכון. ואז אפילו שבאופן רשמי בשבת לא אומרים הלל, אבל כל התפילה של שבת זה הלל אחד גדול. ולכן יש הלל. אבל בפורים, היה הנס לא שנפתחו שערי החצר הפנימית. לא, במפורש לא. היה הנס בגילוי הקדושה בעולם הזה. וזה נס שבחוץ לארץ. מי שזוכר את הסיפור של אבידת בת מלך, זוכרים את הסיפור? יש שם, בהתחלה היא נמצאת במקום לא טוב, וצריך להוציא אותה משם. והוא נרדם פעם ונרדם פעם שנייה, והוא מפספס אותה. והיא הולכת משם. עכשיו היא נמצאת במקום שלכאורה זה המקום הכי טוב בעולם. היא נמצאת בהר של זהב ומבשר של מרגליות. המקום הכי טוב. על מה הוא הולך להוציא אותה? מה... בסדר, שיש, שתהיה שם, שיהיה לה טוב. תרצה, היא תבוא. לא, היא שם היא בשבי. והוא צריך להוציא אותה, ואת כל החיים שלו הוא מבזבז בשביל שיהיה סיכוי שהוא יוכל להוציא אותה. הוא הולך כמה שנים פה וכמה שנים שם. למה? כי אם הקדושה נמצאת, הער של זהב ומבשר של מרגליות זה מקום טוב, זה הר הבית וקודשי הקודשים. כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, זה היקרה היא מפנינים, זה הפנינים. מבצר שעשוי מפנינים. כך כתוב ביור, לא ביור הליקוטים, בחוכמה ותבונה, בא לביור הליקוטים, כתב את זה. ככה הוא מסביר שזה נקרא הר של זהב ומבצר של מרגליות, ואף על פי כן, אם השכינה נמצאת שם והיא לא יוצאת החוצה, אז המצב של העולם הוא לא טוב. ואם המצב של העולם הוא לא טוב, אז גם המצב של השכינה הוא לא טוב. כי השכינה, העניין שלה זה לשכון בתחתונים ולהתגלות. וכשהיא לא יכולה להתגלות, אז היא מרגישה לא טוב. העולם נברא שיהיה שכינה בתחתונים. לא שיהיה שכינה בהר של זהב ויצר של מרגליות. פורים זה להוציא את הבת מלך. להוריד את השכינה למקום שאני יודע מה היה בפורים, אינטריגות של איזה חצר, חצר מלוכה בפרס ומדי של ימי קדם. עם כל מיני פוליטיקות, עם אמן, עם ושתי, עם את חרבונה, איך קראו לו שם, בקטן וטרש, עם כל היהודי דת ודין, כל החברה האלה, אני חושב, ולא היינו מכניסים אותם הביתה בכלל. לא היינו רוצים להסתכל על הפנים שלהם. ובתוך כל זה מכניסים את השכינה, ובתוך כל זה יש גאולתן של ישראל, וזה הכנה לבניין בית המקדש השני. בניין בית המקדש השני זה גם יתרונות הדלטטה, כמו פורים. את הכוח מפורים, אחרי הנס של פורים, קיבלו פתאום אומץ לבנות בית המקדש, כל הזמן פחדו מעל שנה, וזה. אחרי זה היה עוד נבואה, והם בנו את בית המקדש. בפורים היה נס בגילוי הקדושה בעולם הזה, ואת זה הוא נס שבחוץ לארץ. חוץ לארץ זה הפך החצר הפנימית. אכן, על ידי קריאת המגילה, נגלה זו הערה בעולם הזה דייקה. וזה ההלל שייך אתה. ההלל כזה אפשר להגיד גם בזמן הגלות. להגיד את ההלל המקורי, שזה של פסח או של סוכות, זה אפשר רק... זה אי אפשר להגיד בזמן של... כמו שגמרא אומרת בעוד תירוץ, עקת העבדי דחה שבראש ענה. אנחנו עדיין עבדים, כתוב עלילו עבדי השם בעלם. אנחנו עדיין עבדים של החשבראש. אבל להגיד תודה על זה שבתוך מלכות החשבראש מתגלה יד השם, על זה שייך להגיד תודה גם בזמן הגלות. עכשיו הוא מתחיל עוד עניין, נראה כמה זמן שנספיק, אם נספיק לגמור את זה או לא, אני לא יודע. עניין אומרם עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה העניין בזה באמת? זה ברור שתמיד מרדכי ברוך, וזה ברור שתמיד המן ארור. לא משנה לאיזה דרגת שחרות אתה תגיע. זה נמצא במקום יותר עמוק. אז מה העניין? יש לומר על דרך הרמז. זאת אומרת, ארור המן וברוך מרדכי, הרי שניהם דיבורים אמיתיים. ארור המן זה דיבור אמיתי. וברוך מרדכי, לא כתוב בגמרא שעד אלו ידע בין זה לזה שהוא מחליף ביניהם. לא כתוב. כתוב שהוא לא ידע את ההבדל ביניהם. אנחנו גם לא יודעים את ההבדל ביניהם, גם בלי לשתות. מה ההבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי? ככל שעוררים יותר את אמן, יותר מבורך מרדכי. אז קודם כל צריך להבין בראש צלול, בלי לשתות, מה ההבדל בין ברוך מרדכי לבין ארור אמן, קודם כל. אז הוא אומר ככה, יש בדרכים בהתגלות הקדושה. יש שני אופנים איך שהקדושה מתגלה. מהם שני האופנים האלה? בהתרוממות קרן הצדיקים ובמפלת הרשעים. זה שני דרכים. כשהרשע נופל, זה איך הוא קורא לזה? זה התגלות הקדושה. כשמתרוממת קרן הקדושה, זה גם התגלות הקדושה. כי מה העניין של התגלות הקדושה? איפה הקדושה צריכה להתגלות? איפה הקדושה צריכה להתגלות? איפה?
בלב.
בליבות בני אדם. לא בלב של בעלי חיים ולא בלב של אני לא יודע מה. בליבות בני אדם צריך להתגלות. אז בשני אופנים הקדושה מתגלת בליבות בני אדם. כשאדם רואה שהרשע הגדול קורס, אז הקדושה מתגלת בליבו. כשהוא רואה שהצדיק מתרומם, שהקדושה מתרוממת, אז גם הקדושה מתגלת בליבו. כי עניין שכתבו חכמנו זכרונם לברכה, כשם שכילוסו יתברך עולה מפי הצדיקים בגן עדן, כך עולה מפי הרשעים בגיהנום. אם בן אדם מתבונן, נגיד, איזה רשע גדול, היה איזה סטלין או משהו כזה, או היטלר או משהו, כן, שבזמנו כולם רעדו ממנו, וכולם חשבו, כאילו, כל העולם פחד. סך הכל, מה קורה איתו? שום דבר, הוא כאילו... הוא יורד לגיהנום ואין כלום, אז מזה עולה כילוסו של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר, יכול להיות איזה צדיק, שפה בעולם אף אחד לא ראה אותו, ואף אחד לא שם לב אליו, ואף אחד לא ידע ממנו בכלל. אבל בעולם העליון הוא גדול וקדוש, והוא נפלא. אז אם בן אדם מתבונן בזה, אז עולה מזה כילוסו של הקדוש ברוך הוא. זה הפשט הפשוט. אך הקדוש ברוך הוא חפץ בכילוסן של צדיקים יותר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו רשעים שאחר כך נבין מהעונש שהם מקבלים, נבין את כילוסו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מוכל טובות. אל תהיו רשעים ואל תקבלו עונש ואל תעשו תל. שלא מזה יתגדל כבודי. ועל זה כתוב במדרש בבראשית, וירא את האור כי טוב. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא בוחר באור ולא בחושך. החושך זה הגיהנום שבו נשרפים הרשעים. שגם מזה יכול לעלות שבח לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר באור. עדיף להתרכז בטוב, מה שיתרכז ברע. ולכן גדלה מעלת ברוך מרדכי מארור המן. הוודאי שאם יהודי יצעק כל היום ברוך מרדכי, או שהוא יצעק כל היום ארור המן, זה עשה עליו רושם אחר לגמרי, וודאי שאם הוא יצעק כל היום ברוך מרדכי, יהיה לו, הוא יהיה במקום הרבה יותר טוב, מה שהוא יצעק כל היום ארור המן. ואין מה לדבר. אכן, אתה בימי הפורים נראה, כי כל ההצלה היה בכוח מפלת הרשע. אם בן אדם מתבונן, שפת אמת קורא להשתייה של פורים, יין זה סוד. והבינה זה ההתבוננות, זה המקום, זה כאילו, זה המקום שבו שותים יין. השמחה שייכת לבינה. אם בן אדם מתבונן בסיפור של פורים, אז הוא רואה שבעצם הכל עמד על המן ולא על מרדכי. וכאן השפת אמת אומר משהו, זה חידוש גדול. הוא אומר, המן יכל להיות מעם אחר גם כן. הוא לא היה חייב להיות מעמלק. למה זה קרה ככה שהמן היה דווקא המן האגגי, צאצא של הגג? הקדוש ברוך הוא ראה שבני ישראל מדרגה מאוד נמוכה, ויבוא אליהם כתרוג, ואצל הקדוש ברוך הוא הכל בדין ומשפט. אי אפשר לסתום למה מקטרג את הפה סתם ככה. הוא מקטרג, הוא מדבר דיבורים לעניין, אז הקדוש ברוך הוא גרם בדרכים שלו שהמקטרק, שמה שיעמוד מול בני ישראל, שיהיה המן, שיהיה מזרע המלא. את המן הרי בין כמוקות צריך להשמיד מעל בני האדמה. הממילא לא ישמעו אותו. זאת אומרת שהכל, הנס היה שרבנו עם המן. זה ברור? זה היה הנס. תכף נראה, אני אקרא את זה בפנים, אולי תבינו יותר טוב. כי כן ומידותיו של הקדוש ברוך הוא, כשרואים בשמיים שאין לבני ישראל זכות, כדאית שהיה הגזרה להרע לבני ישראל, לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שיהיה נעשה על ידי זרע עמלק. והעמלק הרי כל העניין שלו זה נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הגילוי אלוקות. אז אי אפשר לתת לעמלק לנצח, כי זה נגד הכוונה הפנימית של השם. והוא אומר זה מרומז בשירת האזינו. אמרתי אפיהם השביטה מאנוש זכרם, ולפי הפירוש הזה זה הולך על בני ישראל, לולי כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זה. אם לא שהייתי פוחד שהאויב ינצל את המפלה של בני ישראל כדי להכחיש את הנוכחות האלוקית בעולם, הייתי נותן לו לנצח. אבל בגלל שהוא בטוח ינצל את זה כדי להוסיף אפיקורסות, אז אני לא נותן לו לנצח. עכשיו, אבל למה דווקא העמדת עליהם אויב כזה? יכולת להעמיד עליהם אויב שמעניין אותו כסף, כבוד, אני יודע מה. זה הקדוש ברוך הוא רצה להציל את בני ישראל, אז הוא העמיד עליהם אויב כזה שהוא אידיאליסט. כן? שכל האידיאל שלו זה כפירה. ולאויב כזה אי אפשר לתת שבני ישראל יקנו. ולכן נפדו בני ישראל וניתן הוא כופרם, כי דכתיב היתן אדם, אדום תחתיך. כתוב היתן אדם תחתיך, אז הוא דורש היתן אדום תחתיך. אדום זה עשיו. עכשיו זה יותר מובן. ולכן אתה נתעלו בני ישראל ונתגלה הקדושה בכוח ארור המן כמו בכוח ברוך מרדכי. ואת זה באמת אנחנו לא יודעים מה יותר, מה יותר טוב. ובאמת זה לא נוהג בכל הרשעים, רק בזרע המלאק. וכל הרשעים עדיין דנים את בני ישראל לפי מעשיהם, אבל אם המלאק מתערב אז הוא תמיד מפסיד. שהם שנואים בשמיים כדכתיב מלחמה להשם בעמלאק. וידוע כי שם השם הוא מידת הרחמים, אבל כשזה מגיע לעמלאק אז אין רחמים. רק שהרשעים מהפכים מידת הרחמים למידת הדין, ועל רשעים אלו דאמן ועמלאק נאמר בעבוד רשעים רינה, וזה הרמז לשמחה של פורים שהיא יותר גדולה מהשמחה של כל השנה. טוב, נשאיר את זה כאן, יש פה עוד המשך. זה תף ריש מנטט, הקטע הראשון של תף ריש מנטט בשפת אמת, כדאי להסתכל על זה בפנים, יש הרבה מה לעבוד עם הקטע הזה, לגלות את ההסתרה.